בכל אופן הדברים התגלגלו שביקשו ממני להביא דברים על אישיותו ודברים מתוך דברי מורנו הרב ציודה, וחשבתי להביא דברים שקשורים לשבת זכור, לפורים, ומתוך זה להעלות את הדמות כל כך מיוחדת. כן, אז קשה לתאר דמות שכל מפגש איתה הייתה מפגש עם חיוניות של חיים, עם עוצמה של חיים. כל רגע ורגע היה בו מפגש לא עם הרגע, אלא מפגש עם משהו שהוא תמיד מעבר לרגע, עם משהו הרבה הרבה יותר נצחי, משהו הרבה הרבה יותר מחובר וקשור. המורנו היה מדבר רבות על עניין הזכור את אשר עשה לך עמלק. אז היה מדבר רבות על מושג הזיכרון, כשאנחנו מגיעים לפורים, אז בפורים אנחנו לא מתעסקים עם דברים שהם לא מהותיים, לא עצמיים לעם ישראל. בכל דבר שאנחנו, כל דבר שנוגע בפורים, מדובר פה על דברים שהם בבסיס התכונה הלאומית שלנו. ואחד מן הדברים המהותיים בעניין, כן, בתכונה של עם ישראל, זה שאנחנו, יש לנו את תכונת הזיכרון. ומורנו היה מעמיד את התכונה הזאת של הזיכרון שיש בעם ישראל, כן, בהקשר למצוות השונות שיש בעניין הזיכרון, ובוודאי גם בהקשר הזה של זכור את אשר עשה לך עמלק. בניגוד לעם ישראל שיש בו את תכונת הזיכרון, הגויים נאמר עליהם שהם שכחי אלוקים. כן, הגויים הם מוגדרים, המהות של הגויים, התכונה של הגויים, זה שהם הגויים שכחי אלוקים, כפי שכתוב בספר תהילים, כן, גויים שכחי אלוקים. והיה מסביר מורנו למה כל כך העניין הזה של הזיכרון הוא קריטי, הוא מהותי. הרי אנחנו יודעים, אדם יכול להיות לו רמת זיכרון שונה, יכול להיות אדם שיש לו זיכרון מיוחד, ואולי גם אצל הגויים אנחנו, בוודאי יש אנשים שיש להם את הכישרון הזה לזכור פרטים, לזכור עובדות. אז היה מסביר מורנו שעניין הזיכרון לא מדובר על זיכרון הפרטים או כמה אדם יש לו כישרון לזכור מאורעות, אלא עניין הזיכרון זה קשור לעניין של כמה אתה מחובר לדבר, כמה אתה קשור לדבר, כמה אתה דבוק בדבר. אתם, עם ישראל, שהם, יש להם את תכונת הזיכרון, זה נובע מזה שהם דבוקים בקדוש ברוך הוא. אתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. כלומר, הזיכרון קשור בדבקות, והדבקות קשורה במביאה לחיות הזאת, כן? חיים כולכם היום לחיוניות, לחיות מיוחדת. העניין, התכונה הזאת של הזיכרון ושל הדבקות שהיא מביאה לחיים, אני חושב שכל מי שהיה נפגש עם מורנו הרגיש שהוא נפגש עם חיוניות שהיא נובעת מדבקות גדולה, מדבקות כל רגע ורגע במקור החיים, שהיא בוודאי נובעת מזיכרון גדול, משייכות גדולה, מזיכרון לדברים ענקיים. כן, בגמרא במסכת בבא בתרא כתוב, בגמרא בדף קכ"א עמוד ב', תנו רבנן, שבעה קיפלו את כל העולם כולו, מתושל הכרעה את האדם, שט ראה את מתושלח, יעקב ראה את שט, שם, סליחה, שם, לא שט, שם, אמרם ראה את יעקב, אחיה השילוני ראה את אמרם, מאחיה השילוני שהיה בזמן ירובעם ראה את אמרם, אליהו ראה את אחיה השילוני, ועדיין קיים. כלומר, חז"ל מציירים איזשהו ציור כזה, שמאז בריאת העולם, את כל העולם כולו אפשר לקפל בשבעה דורות. אז שמעתי בהספד של הרב שמחה קרוק על מורנו, על מורנו רב אברהם שפירא, שהסביר שיש ערך מיוחד להיפגש עם אנשים שהם נוגעים לדבר הזה, שהם קיפלו. כן, קיפלו את כל העולם כולו. כל הנפילות, או כל הבעיות שיכולות להיות, והכל נובע מזה ששוכחים, שלא אוחזים במבט על כזה, במבט שסוקר את כל המציאות כולה במבט אחד, בחיוניות אחד, בזיכרון אחד. אבל מי שבאמת יש לו את השייכות הזאת, את התפיסה הזאת, שמתחילת בריאת העולם, האדם הראשון שנברא על ידי בורא עולם, עד סוף כל הדורות, ההרגשה הזאת שזה בסך הכל שבעה דורות, או שבעה שלבים של הקשרים, וכל אחד רואה את הדור הקודם, זה מדרגה אחרת של קשר של התבוננות, של חיות. והרבה פעמים כשאנחנו נפגשים, כשאנחנו שואלים את עצמנו, מה כל כך משך אותנו? למה נמשכנו למורנו ורבנו? אז בוודאי, אחד מהדברים הגדולים שמשכו אותנו, זה שהוא קיפל, כן, חיבר אותנו לדורות על גבי דורות, ואנחנו כצעירים שכל כך רצינו את החיבור הזה, את השייכות הזאת, את הדבקות עם כל הדורות, את מה שדיברנו על הזיכרון, שהוא ככל שהאדם דבוק וקשור לכלל המציאות, אז הוא נמצא במקום אחר. זה היה אחד מכוחות המשיכה הגדולים. אדם שנמצא במציאות כזאת של מחשבות, ככה נמצא במבט לגמרי אחר, אז רואה את הדברים בהסתכלות אחרת. קראתי באחד מהמפגשים של הרב אביהו עם מורנו, אז הוא כותב שבפורים, לפני פורים, מורנו דיבר על ובאמת לא רק לפני פורים, הוא דיבר על הדבר הזה, גם לפני פורים, דיבר על כל דבר שהיה ברעיון, הוא בסופו של דבר היה מגיע גם לבנות יחס נכון, לשמוע את מה שסביבנו, והיה תמיד נותן את ההרגשה הזאת, איך שבמעמד מקומי, אז כשעם ישראל יכול להרגיש נבוך אל מול הגויים, עם ישראל יכול להרגיש נבוך אל מול מעצמות ששולטות בעולם. אבל אם האדם לא חי את הדור רק שהוא נמצא בו, אלא מסתכל על המציאות של עם ישראל כמציאות של דור לדור. יש שבח מעשיך, שדור אחרי דור, כשיש רצף של דורות, אז כל המבט משתנה. שמעתי פעם בשם, שמעתי את זה מהרב של כפר חב"ד, שהוא אמר שאחד מן ההבחנות בין עמלק לבין ישראל, אצל עמלק כתוב מלחמה להשם בעמלק דור דור. לעומת זאת אצל ישראל בדרך כלל הביטוי הוא דור לדור או דור ודור. כלומר, המהות של עמלק היא ההפרדה בין הדורות. דור, 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 כל דור אומר בפני עצמו. המהות של ישראל זה היכולת להרגיש את החיבור בין כל הדורות. כמו שבאמת בפרק תהילים, בפרק מזמור שיר ליום השבת, במבט של שבת, אז הצדיקים הם הולכים ופורחים. והרשעים הם תמיד רק כמו עשב שמציץ ונובל, מציץ ונובל. זה בעצם זה נובע מהמהות של הרשעים וצדיקים. הרשע לא רוצה להיות מחובר לדור שלפניו, הרשע רוצה את ההבלטה האישית שלו. הרשע הוא זה שמגדיר את עצמו כעומד בפני עצמו. הוא במחשבות שלו, ברצונות שלו, הוא מנפק את עצמו מהדור שלפניו ודור שלפניו, כי הוא העניין. לעומת הצדיקים הם תמיד, הם באים אלינו כצדיקים שהם באים בשם, והם כמו שאנחנו רואים איך מורנו ורבנו כל כולו היה בשיפולי גלימיו, איך שהוא כותב בספרים שלו, כשהוא בא לכתוב הערות, עוד מעט נביא אולי, אם יספיק הזמן לאחד ההערות של מורנו ורבנו כאן, אז הוא כותב בזה, נקיטנה בארמונת נותה בחרדה ובבושת בשיפולי גלימה של, כן, האדמור הרב נוצא להצטרוף הערות אלו. כלומר, איך מורנו ורבנו כל כולו היה רואה את עצמו כדולה ומשקה, כהמשך לתורת אביו הגדול. וזו תכונתם של צדיקים, שהם באישיות שלהם, במהות שלהם, הם שואפים לחיבור הזה, לדור ודור, וככה באמת זה המהות של ישראל. אז כתוב כאן שבמפגש הזה, איך שגם אותו מפגש, מורנו ורבנו דיבר על איפה כל העמים הגדולים, כל המעצמות הגדולות שהיו, והנה איפה עם ישראל, ודיבר על אלה שתפסו איזשהו מקום. כן, בדור הקודם הסתובב בעולם שיגנר, היטלר ימח שמו, העולם כולו פחד ממנו. הוא אמר שהוא לא מוכן לחיות בעולם שיש בו יהודים. מה היה בסופו? הוא התאבד. ואז הזכיר צפה, מעניין מה עוד יקרה עם המלכה הראשונה רוסיה. כן, בזמננו רוסיה זה היה איזה חומת ברזל, איזה מעצמה כזאת שהיה נראה שאי אפשר לשבור אותה, אי אפשר לסדוק אותה. ואיך שבאמת כבר מורנו ורבנו צפה, איך שהמעצמה הזאת, שהיא נראית כשולטת בעולם ושאי אפשר להזיז אותה, איך היא עומדת לקרוס, ובאמת אחרי כמה וכמה שנים ראינו את הקריסה, ושאיך הקריסה של רוסיה הייתה קשורה לעלייה, כן? גם הקריסה של המעצמה הזאת היא הייתה קשורה להופעה המיוחדת הזאת של שיבת ציון, של כן, שבירת המחיצות של העלייה לארץ. אנחנו גם יכולים לומר היום, הנה אנחנו כבר מתחילים להרגיש באצבעות איך המעצמה הגדולה, ארצות הברית, איך היא, כן, עומדת לקרוס כזה, כל הביטחון, הגודל הכלכלי, כן, רואים כמה שהוא יכול להחזיק מעמד. כשמורנו בא להסביר את העניין של עמלק, כן, מה העניין הזה של המלחמה בעמלק? אז כמו כל ההסברות, אז תמיד ההסברה היא באה מתוך התבוננות כללית, לראות באופן כללי מה היחס הכללי שלנו לגויים, איך, כן, מה היחסים בינינו כללית בין הגויים. ככה גם אני רואה בשיחה על פורים, אז מורנו תמיד מתחיל במבט הכללי, בהסתכלות הכללית על הדברים. יום באים להבין את עניין הפורים, אז להבין בכלל מה זה יום מיוחד. איזה ימים מיוחדים יש לעם ישראל, יש שבת, יש יום טוב, יש ימים דאורייתא, יש ימים דרבנן, כל דבר ודבר עם המדרגה שלו גם ככה לגבי ההתבוננות על היחס שלנו לעמלק. וכאן נביא דברים שכתב מורנו כהמשך למה שחידש מרן הרב בנוגע להיתר המכירה, שזה בסופו של דבר גם נוגע להבנה להבחנה בין עמלק ובין המלחמה שיש לנו בעמלק לבין המלחמה שיש לנו עם העמים האחרים. ולגבי היתר המכירה, אחד מן הסעיפים שהיה צריך לדון, האם אפשר למכור לישמעאלים את הקרקע, כן, כשאתה מוכר, גם כשאתה מוכר, לאיזה גוי אתה יכול לבחור? כן, אנחנו יודעים שיש הרבה לאווים, יש לאו לא ישבו בארצך, יש לאו לא תכונם. והשאלה בנוגע למי נאמר עליו הזה, שיש שיטות ראשונים שאמרו שאיסור לא תכונם, זה כל עוד שגוי הוא לא גר תושב, אסור, כן, יש כלפיו איסור לא תכונן. וככה באופן פשוט נפסק, זה ככה, וגר תושב, גר תושב לכאורה, הרמב"ם פסק שאין גר תושב בזמן הזה, אז לכאורה אי אפשר היום למכור, אי אפשר לתת חנייה בקרקע, כל מה שכתוב, כל מה שכלול באיסור לא תכונן, לכאורה, זה אומר שאסור לנו להשאיר גויים בארץ ישראל, משום אם לפי שיטת הרמב״ם אין גדר של גר תושב בזמן הזה, אז אי אפשר להשאיר גויים, ובוודאי אתה לא יכול למכור להם, וכל מה שנכלל באיסור לא תכונן או באיסור לא ישבו בארצך, זה נאמר גם כלפי כל הגויים. וכאן הרב זצ"ל רוצה לעשות הבחנה, רוצה לטעון שאפשר לתת חנייה בקרקע לישמעאלים, וההבחנה, לא ניכנס לכל הדיון כאן, אבל ההבחנה היא שיש הבחנה, זה שיטת רייבד, והרב מסתמך על שיטת הרייבד הזאת, שיש, לא נכון לבוא ולהגיד שיש רק שתי מדרגות בין הגויים, לא נכון לבוא ולהגיד שיש גויים ויש גר תושב. גר תושב, באופן פשוט, זה גוי שקיבל עליו לקיים שלו מצוות בני נוח. כן, זה, אז זה לא רק ש, זה לא נכון להגיד שיש רק שתי מדרגות כאלה, שיש סתם גוי וגוי שקיבל עליו שלו מצוות בני נוח, אלא יש מדרגת ביניים. כן, הרב צודה בערך, באמת כותב את זה בצורה הזאת, איך שאנחנו מוצאים בכמה וכמה דברים שיש מדרגות ביניים, כמו שמצאנו שיש מדרגת ביניים של עבד, שעבד הוא כבר יותר מגר תושב, כן, עבד הוא חצי כביכול גרות עבר, כן, הוא במצב כזה שהוא כבר התקרב עוד יותר לעם ישראל. אז כמו שיש מדרגת ביניים בין גר תושב לישראל, וזה מדרגת העבד, אז יש גם מדרגת ביניים בין ה גוי הגמור לבין הגוי שהוא גר תושב. והמדרגת ביניים הזאת זה גוי שהוא לא קיבל עליו, הוא לא מקיים שם מצוות לנוח, הוא בוודאי לא מקיים שם מצוות לנוח בגלל שם שישראל צוגו, אבל קיבל עליו שלא לעבוד עבודה זרה. והמדרגה הזאת, כן, גם אותה מגדירה הרב ציודה כמדרגת ביניים. ככה גם מצינו מדרגה ממוצעת בנוחי לגר תושב, והוא על פי דברי הרייבד, וההבחנה הזאת הרב ציודה רצה להביא לביסוס מן הגמרא במסכת גיטין, מאיזה הווה אמינא בגמרא במסכת גיטין, אבל הוא רצה להוכיח שההווה אמינא הזאת היא גם יוצאת לה, יש בה עניין למסקנה. והחידוש הוא שלעניין ישיבת ארץ ישראל מספיק שגוי לא יעבוד עבודה זרה, כבר מותר לו לשבת בארץ ישראל. אז זה ההערה ההלכתית, שקודם את עצם הדין חידש מרן הרב, ואחרי כן את ההרחבה של הדין הזה, ואת ההסברה של הדין הזה, וביסוס לזה, מורנו בהערות שלו למשפט כהן, מרחיב בעניין הזה שם בעמוד שין סמכי. איך הדברים קשורים להבנת העניין של עמלק? אז מורנו היה מסביר, כן, כשהוא היה מדבר על הסברת העניין של עמלק, היה אומר שצריכים לדעת את ההבחנה הגדולה בין המלחמה שיש לנו עם שבעת עממים לבין המלחמה שיש לנו עם עמלק. המלחמה שיש לנו עם שבעת עממים היא מלחמה שאנחנו רואים כמה שהתורה באמת מדברת בתקיפות עד כנגד שבעה עממים, וכמה היא באמת כן קובעת ומצווה אותנו שצריכים להשמיד את כל כן כל שבעת עממים, שאנחנו הם לא יכולים לשבת בארץ וצריך למחות, כן, לגרש אותם מן הארץ, ואם הם לא מתגרשים מן הארץ אז צריך להרוג אותם. ובכל אופן אומר, ההגדרה של מלחמה של שבעה עממים זה מלחמה כנגד הישיבה שלנו בארץ. השבעת העממים, העניין שלהם או המלחמה היא קשורה לזה שאנחנו רוצים לשבת בארץ, לזה שאנחנו רוצים לשבת בארץ ישראל. הישיבה שלנו בארץ ישראל היא זו שקשורה למלחמת שבעת העממים, עד כדי כך שהיו אחרונים שרצו לומר שמה שהרמב"ם לא הזכיר את מצוות ישיבת ארץ ישראל, מפני שהיא כלולה במצוות מחיית, כן, המלחמה בשבעה עממים, היא בעצם אותה מלחמה של מצוות ירושה על הארץ, ישיבת הארץ. לא ניכנס לעניין הזה. בכל אופן, מסביר מורנו הרב צבי יהודה, שהמלחמה של שבעה עממים, שיש לנו שבעה עממים, היא קשורה לישיבה לארץ. מה הפירוש שהיא מלחמה שקשורה לישיבה לארץ? זה מלחמה שקשורה כיוון שחידשנו בהלכה את העניין הזה. שהעניין של, של איזה גוי אסור לו לשבת בארץ ישראל, אסור רק לגוי שהוא עובד עבודה זרה לשבת בארץ ישראל. ברגע שהוא לא עובד עבודה זרה, אפילו שהוא לא במדרגה של גר תושב, שהוא זוכה, שהוא נחשב חסיד אומות העולם, לא, אם הוא לא עובד עבודה זרה, הוא עוד לא חסיד אומות העולם, אבל לעניין ישיבת הארץ זה מספיק, והביסוס לדברים האלה, כי אנחנו רואים שבהרבה פסוקים בתורה, גם הרב בתשובה התחיל עם העניין הזה, שבהרבה פסוקים בתורה אנחנו רואים שמה הסיבה לזה שצריך להילחם נגד שבעה עממים? בגלל העבודה זרה שיש בידם, בגלל זה שהם יחתיעו אותנו לעבוד בעבודה זרה, והמלחמה שיש בשבעה עממים היא קשורה להשפעה הזאת, שהגויים צריכים להיות מושפעים מאמונת ישראל, מאמונת האיחוד, ולא, אנחנו לא רוצים שהתרבות של עבודה זרה תתפשט בעולם, והשבעה העממים האלה היו איזשהו הצטבר, כן, כן, התגבש בארץ ישראל עוצמה כזאת של תרבות של עבודה זרה, ואותה כנגד התרבות הזאת היינו צריכים להילחם. אז המאבק שיש לנו עם שבעה עממים הוא מאבק שקשור להופעת שם השם בארץ, לעניין הזה של מיגור עבודה זרה. לעומת זאת, המלחמה שיש לנו עם עמלק, המלחמה שיש לנו עם עמלק, זה מה שהתורה מדגישה. והיה מניח לך השם אלוקיך מכל עדיך מסביב, בארץ אשר השם אלוקיך נותן לך לרשתה. מבחינת הארץ כבר זכית לשבת בארץ ישראל. מבחינת הארץ אתה כבר, כן, אין לך כבר מלחמה עם הגויים שמעכבים אותך מלשבת בארץ ישראל, ואז אתה מגיע למלחמה אחרת. המלחמה האחרת זה המלחמה בעמלק, שהיא מלחמה באיזשהו משהו עוד יותר עצמי, עוד יותר שורשי. המלחמה בעמלק, כן, היא לא קשורה לזה שעמלק יש לו הרבה מה למכור לגויים. כן, העמלק הוא עמרק. אין לו בעצם איזושהי תפיסת עולם, איזשהו משהו גדול להביא להם, איזו בשורה להביא לעולם, איזושהי דרך חילופית לעם ישראל. זה לא עם שיש לו, זה מעמיד את העבודה זרה מול עבודת השם. לא על זה מדובר. המלחמה שיש לנו עם עמלק היא מלחמה שהיא נוגעת למשהו עוד יותר עצמי. לעצם הדבר הזה שיש בכלל דרך, בכלל זה שיש בכלל איזה שצריכים להתוות איזה משהו בעולם. כן? לעצם האמירה הזאת שיש איזושהי דרך, שיש איזושהי אמירה, שלא כל דבר הוא לא מציני, כן? המדרש מגדיר, העניין של המלך, המדרש קורא לו לץ. הלצנות, מה העניינה של הלצנות? זה לא שהלצנות באה ואומרת, אל תגיד שזו השיטה, אל תגיד שיטה אחרת. אין שיטה. הכל עולם הפקר. עולם שאין בו שום אמירה, שום משהו שאפשר, כמו שדיברנו, לזכור, לעשות איזשהו חיבור בין משהו שהיה אתמול למשהו שיהיה מחר. אנחנו רואים שתמיד המלחמה בעמלק זה מחר, צריך להילחם מחר. אין בניה של זה, שתמיד המלחמה היא מחר. אז מה זה העניין הזה של המחר? זה היכולת לא לחיות רק את היום, אלא להיות מודע לדבר הזה שיש חיבור בין הדברים, שיש תוכנית, שיש איזשהו סדר, כן, כמו שאנחנו אומרים, זה העניין, שיש מושג כזה של זיכרון, של חשבון של, 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 של דורות, שיש איזה משהו שמחבר בין הכל, והמלחמה ממילא עם עמלק היא הניגוד שיש בין ישראל לבין עמלק הוא ניגוד שהוא לא ניגוד על בסיס הגילוי של איזה דרך צריך ללכת, אלא הוא ניגוד שנוגע בעצם המציאות בעצם של שישראל הם גוי אחד בעולם, גוי אחד בארץ, ושצריך לגרום לזה שבעולם יהיה טוב. עובדי עבודה זרה, אולי גם הם אמרו שאנחנו רוצים שיהיה טוב בעולם. הם לא באו ואמרו, לא צריכים לדאוג לכולם, לא צריך לדאוג לכל הטוב שיש בעולם. הם חשבו, כי הדמיון שהיה להם, וההסתכלות שלהם על האדם, ועל כל העולם, כעולם שיש בו המון כוחות, המון תכונות אופי, אז הם חשבו שהדרך לפתח את העולם, שתפתח את הכוח הזה ואת הכוח הזה, ויש המון כוחות, וצריכים להקדיש זמן גם לכוח הזה, גם לכוח הזה, וכל העם יש לו את הכוח שלו, זה, זו התפיסה של עובדי עבודה זרה. אבל הבסיס של עובדי עבודה זרה זה שהם מאמינים בחיים, הם מאמינים בזה שצריך לגרום לזה שיהיה טוב, שיהיה טוב בעולם, שיהיה איזושהי מציאות. המלאק הוא לא אכפת לו להתאבד, לא אכפת לו להיות זה שמקרר את האמבטיה, אפילו שזה, הוא נכווה מהדבר הזה, אבל מפריע לו הדבר הזה שיהיו כאלה שבואו ויגידו שיש, שצריך להתאמץ על משהו, שצריך להוביל משהו, שצריך, כן, ליישב את העולם בצורה, כן, לפעול למען יישובו של העולם, וממילא המלחמה שיש לנו עם עמלק, אומר מורנו ורבנו, היא לא קשורה לארץ. כלומר, היא לא קשורה לעניין ארץ ישראל, אלא תמחה את זכר עמלק מתחת לשמיים. זה כבר מלחמה שהיא לא נוגעת כביכול להופעה של ישראל בעולם, כי ישראל כבר הופיעו את עצמם. ישראל נמצאים בארץ והם כבר נינוחים. והמלחמה הכי כללית שישנה, אחרי שבאמת היא נעשית לקידוש השם, היא נעשית כי יד על כס היא המלחמה להשם העמלק, זו מלחמה שאין כביכול לישראל את הצורך מצד עצמם, אלא מלחמים מצד עצם הגילוי של שם השם בעולם, זה המלחמה שיש לנו עם המלך. כך אנחנו יכולים להבין, כמו שהסביר כאן מורנו, שהמלך הוא נלחם בנו כשאנחנו נמצאים במדבר. בין הוא נלחם בנו כשאנחנו נמצאים במדבר, במדבר לפני שאנחנו מגיעים לארץ ישראל, ובין הוא נלחם בנו בימי הפורים שאנחנו שוב חזרנו אל מדבר העמים, כן? למה המלחמות של המלך? למה בפורים אנחנו שוב נתקעים במלך? מפני שהמלחמה של המלך היא לא נוגעת לזה שעם ישראל כבר, עם ישראל מצליח ורוצה להביא איזשהו דרך מיוחדת לעולם. לא, לא זו המלחמה של המלך. המלחמה של המלך זה עוד כשעם ישראל עוד אין לו, כשעוד אין לו את ה... כן, כשהוא לא נמצא במצב הזה שהוא שלם בארץ ישראל, המלך לא נותן בכלל לעם ישראל להתחיל להוליד את עצמו, לבנות את עצמו. זה הניגוד הגמור. כן, עם ישראל, עם זו יצרתי לי, חלק השם עמו הוא עם אלוקי, והוא חלק עצמי, אבסולוטי, של שייכות להשם. ככה יש חלק מן האנושיות שביסוד הבריאה שלו הוא ניגוד גמור למציאות הזאת של נצח ישראל. כן, זה לא עניין פוליטי, אלא ניגוד שהוא מעבר לפוליטיקה ולתפיסת המקום. בעצם זה שיש ישראל בעולם, הוא לא נותן להם לחיות, כן? לא נותן להם להירדם בלילה. המלחמה שלנו בעמלק היא בוודאי קשורה, כן, אני מזכיר את הפיוט שושנת יעקב, כן, בראותם יחד חלת מרדכי, זה לא סתם במקרה שמזכירים את העניין של תחלת מרדכי, אלא תחלת מרדכי, שזה מצווה של זיכרון, למען תזכרו את כל מצוותיי ויתן קדושים לאלוקיכם, זה הנשק שלנו, זה הכוח הזיכרון הזה שלמען תזכרו, הוא האנטיתזה למה שהגויים, למה שהמלאק רוצה לשכוח, ומצוות זכירת המלאק ומצוות זכירת כל מצוותיי הם בסופו של דבר מצוות שהן נוגעות אחת בשנייה, כן, מדברות על על אותו עניין, על אותו כן, על אותו רעיון, על כוח הזיכרון של עם ישראל בעולם. טוב, נעמוד פה. אני רציתי לדבר על איך מתוך התפיסה הכללית הזאת אפשר לתת לכל דבר את הערך מצד אחד, ומצד שני לדעת לעשות את ההבחנה, לתת כמה דוגמאות שגם הרב יהודה היה מדבר גם בפורים על הבחנות של מה עיקר, מה מרכזי, מה תפל. אז זה בעזרת השם בהזדמנות אחרת נרחיב. גורמת לפיזור ופירוד, אבל העבודה הגדולה שלנו זה לעשות את הצעד הראשון אל כיוון ההתחברות, אל כיוון הקהילה, שכמו שחז"ל אומרים, אנחנו נמצאים ביום כזה שהוא זמן קהילה לכל. זה מתחיל מהיכולת שלנו להתחבר ברמה של קהילה, ומתוך המצב הזה שמתחברים במצב של קהילה, זוכים ומתחברים אחרי כן לשושן פורים ולכל הציפייה לגאולה שלמה, ששם כל עם ישראל יהפך להיות קהילה אחת גדולה ושלמה.